ברשותכם, לפני שנעבור לנושא של הנלמד, היום יש בבנייני האומה, יש 100 שנה להיווסדה של ישיבת מרכז הרב. אני רוצה כמה מילים להגיד על הישיבה. בשעתו, כשאני זכיתי להיות שם, ללמוד קצת, אבל הייתי שם כמה שנים במרכז הרב, אז היה כתוב, עד היום קוראים לזה, הישיבה המרכזית העולמית. ואז הישיבה הייתה קטנה. היו אולי 40-50 תלמידים, משהו כזה. אז אמרנו זה כאילו כבדיחה, ישיבה המרכזית העולמית, לא? זה נראה כאילו, כאילו דבר... אבל מצד האמת, מי קבע את השם הזה? כנראה הרב קוק זצ"ל, כשהקימו את הישיבה לפני 100 שנה, הוא קבע את זה, וגם היה שם תוכנית, מה החזון? מה החזון של הישיבה הזאת? למה היא נקראת ככה, אבל מה היה החזון? החזון היה לקחת את החכמים הכי גדולים בעם ישראל, לרכז אותם במקום אחד, והם יהיו משפיעים, יקרינו מחוכמתם, מתלמודם, מזה, הם ישפיעו על כל עם ישראל, לכן, ולא רק על כל עם ישראל, גם על כל העולם כולו. לכן נקרא ישיבה המרכזית העולמית. ואז זה לא נראה ככה. אבל היום אני יכול לומר, אחרי שמסתכלים בפרספקטיבה, ומה באמת הישיבה הזאת חוללה ומחוללת שתחולל בעזרת השם בעם ישראל, יש הצדקה לשם הזה. ואני אסביר מדוע, מה הצדקה. הישיבה הזאת, יש לה משהו מיוחד. אנחנו קוראים לזה תורת ארץ ישראל. מה זה תורת ארץ ישראל? יש תורת הגלות ויש תורת ארץ ישראל. מה ההבדל בין תורת הגלות לתורת ארץ ישראל? אז הרב קוק זצ"ל כותב את זה באורות, אורות התורה, סליחה. באורות התורה שם הוא כותב על הדבר. בארץ ישראל, כל דבר שאתה עושה זה לא עניין פרטי, זה עניין כללי. בגלות, אתה בגלות, אין את הכללות, אין את הממלכתיות, אין את ה... מבחינה לאומית, אבל גם מבחינה תורנית. כל מה שנעשה בארץ ישראל, יש לו הקרנה, השפעה, על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. זה משפיע המקום הזה. וזו הסיבה למה קוראים לזה הישיבה המרכזית העולמית. היום, לפני כמה שנים הייתי שם, עוד מעט 60 שנה, משהו כזה. 60 שנה? כן, אפילו קצת יותר. 60 שנה הייתי. זה היה, התחיל בישיבה הישנה, לא, רחוב הרב קוק. כן, הנביאים למעלה, אבל רחוב הרב קוק. והיה באמת משהו קטן. והיום אתה רואה מאות מוסדות תורניים, מישיבות גבוהות ותלמודי תורה וישיבות הסדר וישיבות מכינות ומכללות זה רק ההתחלה. זה משפיע על כולם באמת. אז 100 שנה זה רואים את ההשפעה. הישיבה עברה, אחורה מבחינת מה שהיא עברה, היא עברה קשיים גדולים, לא פשוטים. התלמידים שהיו שם במלחמת יום מלחמת העצמאות בזמן השואה, הישיבה הידלדלה מאוד, כמעט לא היו תלמידים. חלק גדול מהתלמידים שם היו, הלכו להתגייסו, והיו נלחמו. ביניהם מפקד האצ"ל, רזיאל היה שם, היה תלמיד שם במקום הזה. הם הלכו ל... אבל הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהוא היה, זכיתי קצת להיות במחיצתו, הוא לא התייאש, והוא בנה את הישיבה מחדש.
היה
לו
נס.
אה? זה שומע. היה לו נס. נס. השגחה. הוא ליקט אחד לאחד תלמידי. מזכיר לי תמיד את רבי עקיבא, שהיו לו 12,000 זוגות תלמידי חכמים, כולם מתו. והתחיל אחר כך מחמישה תלמידים, והם הרימו את ה... אז... סליחה? כן, הם גדלו שם בישיבה.
כן, כן, כן. הרב דרוקמן, הרב אריאל, הרב...
אני הכרתי את האנשים היום, ואני מוכרח לומר, בענווה גדולה, בצניעות וכל זה, הרב ציודה, זיכרונו לברכה, בנה את כולם, והתחיל מקומץ תלמידים, והיום תראו מה זה. כולל מכון מאיר, מה זה מכון מאיר? זה גם במרכז הרב. זה הכל משם. מה? אני לא שומע. הוא היום ערב יגיד בטח. הוא זכיתי להיות מדריך שלו. בישיבה לצעירים. היה כן, בתור נער, כן. גדיים נהפכו לתיישים, וזה רק ההתחלה, אין ספק שזו הישיבה שמשפיעה מבחינה רוחנית, יותר מכל היום למדינת ישראל. ולא במקרה ביום ירושלים בא לשם ראש הממשלה, לא רק נתניהו, אלא היו אלה שהיו לפניו. היו באים אל המקום הזה לספוג את ה... ידוע שמדינה צריכה רוח. מאיפה יבוא הרוח? מהתורה. ואיזה תורה? תורת ארץ ישראל. זאת הישיבה. ברוך השם, גדלה ותגדל עוד. כל השלוחות של הישיבה הזאת, השפעה אדירה. זה אמר באמת לזכותה של הרב זצ"ל והרב ציודה, זיכרונו לברכה. אז ברשות... מה? לא, לא, אני באתי לישיבה אחר, חרלאפ, שנפטר כבר. כן, אחרי הישיבה, כן. הוא היה שם. ברכתי, אני בתור בוגר... תמשיך להגדיל, לקדש שם שמיים בעולם כולו. והנושא שנלמדנו היום זה חברון קריית ארבע. היום יש, היום, נאמר, מבחינת המציאות שאנחנו חיים בה, אנחנו רואים כמה זה חשוב להביא אדם לקבר ישראל. מהחטופים ואלה שצערנו הרב עוד נמצאים שם כמה. אבל כמה זה חשוב להביא לקבר ישראל, להביא אותם לקבר ישראל. השאלה ששואלים באמת, מה זה משנה? מה זה משנה איפה האדם קבור? אם אתה קבור פה, קבור שם, מה המשמעות למקום שהאדם קבור? מה המשמעות הדבר? היום, כן, ניקח אוריי למשל, זכרונה לברכה, הם ביקשו להיקבר בהר הזיתים. עד היום אני לא יודע למה, אני חושב שאני יודע, אבל זה המקום, בית הקברות החשוב ביותר בעולם, הר הזיתים. וזכו להיקבר באמת בהר הזיתים. אברהם אבינו ביקש, בחר, להיקבר במערת המכפלה. תשאלו אותי למה.
מה הסיבות? האדם הראשון בחווה קבורים שם.
בסדר, אבל אם הוא קבר שם, מה המשמעות? למה אתה רוצה רבי יוסי, אני לא רוצה לשאול אותך איפה היית רוצה להיקבר. אני ידעתי, הוא מפחד מהשאלה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם שלגבי איפה אני יודע איפה אני אקבור. למה? קנינו חלקה בהר הזיתים, איפה שהוריי קבורים. ואומרים ככה, כשאני בא להזכרה של ההורים שלי, שעכשיו גם של אשתי, שגם היא קבורה, זיכרונה לברכה. אני אומר לנכדים, אני אומר להם, אתם רואים, רואים את הקבר הזה? כאן אני... אומרים שזה סגולה לאריכות ימים. שומע רבי יוסי, סגולה לאריכות ימים. שאלו אותי למה. אתה כבר מכיר את התחנה הסופית. מה יש לך לפחד? הזמן שהאדם נפטר זה ממנו, לך תדע. המקום הוא חשוב. יש חשיבות למקום. כן. מחיר?
איזה מחיר להביא חלב לקבר ישראל?
טוב, זה כבר... תראה, אנחנו שילמנו ומשלמים מחיר כבד מאוד לדבר הזה, להביא לקבר ישראל. אז השאלה, מה המשמעות של הדבר הזה? איפה אתה קבור? יעקב אבינו, אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, הוא נפטר במצרים. והביא אותו למערת המכפלה. אני אומר מאברהם אבינו, מה המשמעות של להיקבר במערת המכפלה? הזכרנו כאן את העניין של האדם הראשון. צריך להבין, מה זה, למה הוא רוצה אברהם אבינו להיקבר כאן דווקא, במערת המכפלה? יש אפשרות אחרות. אלא מה, זה העניין של התפקיד של אברהם אבינו, השליחות של אברהם אבינו. כל אדם, יש לו איזה תפקיד בעולם. לא כל אדם מודע מה התפקיד שלו בעולם, אבל עצם העובדה שאתה חי, אתה לא חי סתם, ולא במקרה, אלא אתה חי, כי הנשמה שלך, הקדוש ברוך הוא שתל בכל אחד מאיתנו נשמה. ויש לה שליחות מסוימת. אברהם אבינו ידע מה השליחות שלו. מה השליחות שלו? לתקן את החטא של האדם הראשון ושל חווה. האם אני אקבר שמה במקום שהוא קבור? שמה, הרגיעה של נשמות, שמה אני אתקן את החטא שלהם. ולתקן את החטא של אברהם אבינו, המשמעות העולמית, נאמר לך, דיברנו על זה באחד השיעורים. החטא של האדם הראשון הייתה, היה, השפיע עד כדי, השפיע ל, 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 לכל המין, משפיע, לא רק השפיע, משפיע לכל ההיסטוריה, לכל המין אנשי. ירדה, כשהוא חטא עם חווה, מה ירדה? ירדה עצבות לעולם, חז"ל אומרים. מיתה. ירדה עצבות לעולם. גם מיתה, אבל עצבות. היית פעם עצוב, רבי יוסי? לא. למה אתה אדם הראשון? תפקיד אברהם אבינו להחזיר את השמחה, כמו שחז"ל אומרים, למין האנושי, לעולם כולו. בשביל זה הוא קבור שם במערת המכפלה, לתקן את ה... את הקלקול הנורא הזה של העצבות שפקד את המין האנושי, לכן הוא קבור שם במקום הזה. אז זה המיוחד. כן, אם דובר כאן על עניין של נשמות, הרב זצ"ל התייחס לדברים האלה, אם ברשותכם נקרא את הדברים של הרב. קריאת ארבע היא חברון. קודם כל, מה זה היה? המילה חברון זה התחברות, אנחנו מתחברים. שם במקום הזה אנחנו מתחברים מכל הדורות שהיו ושיהיו בעזרת השם, מקום ההתחברות. מצינו שחברון היא נתקשה בייחוד לקבורת האבות. ואני רואה טעם הדבר, מה הסיבה? מפני שיש בסגולתה לפעול מה שצריך להכנה לשלמותם של ישראל. זאת אומרת, למה הוא קבור שם? זה המקום ההכנה לשלמות של ישראל. מה ההכנה? דוד המלך, לפני שהוא בא לירושלים, הוא היה 7 שנים בחברון, ולא במקרה. אני נזכר עכשיו, והרב לוינגר, זיכרונו לברכה, שהוא היה באמת מסר את נפשו על יישוב ארץ ישראל, בכלל בפרט חברון. אז במדברים שהיינו, היה קשר למקומות האלה ולמשפחת לוינגר, אמרתי לו, אתה כמו דוד המלך, אתם כאן מוסרים את נפשכם בחברון? זה הכנה למה שיהיה בירושלים. הרוח של ארץ ישראל מתחיל מחברון. על כן, דוד המלך, דוד מלך מלך בחברון, תחילה זה היה הכנה לירושלים. להיות מוכן, להיות אחר כך מלך בירושלים, שהיא נחלת השם. שהיא נקבעת בקדושה נצחית, גם כן לזמן תכלית, כן, שני זמנים יש, ההכנה לירושלים, וירושלים זה התכלית. אז חברון היא ההכנה לשלמות, לגאולה השלמה לירושלים. באיזה מידה אני נוכח להגיד גם היום, ההתיישבות בחברון בכלל, בארץ ישראל, ברוך אתה אדוני, לא נמי לך עולם שהכל נהיה בזור. גם היום המתיישבים בחברון ובארץ ישראל בכלל, הם בעצם נותנים את הרוח למדינת ישראל. אם יש היום רוח של חלוציות, של אידיאלים, של כל זה. אז זה המקום, חברון. כשהיא נקבעת בקדושה נצחית לגבי ירושלים, גם כן לזמן התכלית. על כן, כיוון שכל זמן ההכנה צריכים ישראל לצרף זכות הדורות כולם. אתה בא לחברון, אתה מתחבר לאברהם, ליצחק וליעקב, לא רק תיאורטית, פיזית. הנה, קברי האבות. כמו שאתה בא להזכרה של המשפחה שלך, אתה מתחבר למשפחה. אני נוהג, כשבאים להזכרה של הוריי, עכשיו של אשתי כמובן, אני אומר, אני לא באים להגיד רק תהילים. בואו אני אספר לכם מי הם היו, מאיפה באתם. אני מדבר על הילדים שלי, על הנכדים שלי. מאיפה באתם? אתה בא לחברון היום, שבת חיי שרה בדיוק. מקנה בך. למה של... אתה כהן? תלכו ברגל, אם יהיה מאיזה גביר מתאים. אני מוכרח להגיד בהזדמנות זאת, אני רוצה להזכיר את אשתי, זכרונה לברכה. עשרות שנים, עשרות שנים, כל שנה בחיי שרה, הייתה אומרת לי, בוא נלך לחברון, וגררה את עצמה. היה לה מאוד קשה, ולא ויתרה על חברון, וגם בשנה האחרונה שנפטרה, בשבילה זה היה, בשנה האחרונה כשנפטרה, אז היא אומרת לי, אני הולכת לחברון. אמרתי לה, נבא, את בקושי זזה, מה, איך תלכי, מה תלכי, מה, מה, ואתה, מה שהיא רצתה, היא השיגה. ולפני באותה שבת, אני זוכר, אני מחפש אותה בערב שבת. היא נעלמה לי. מחפש אותה. אצל הילדים אולי, או משהו. איננה, לא ידעתי, ממש דאגתי. ממש לפני שבת, היא מרימה הטלפון. דוב, אני יוצאת בחברון. והיא הייתה שם, והיא הלכה למערת המכפלה, והיא לא יכלה לעלות מדרגות בכלל, אז החיילות שהיו שם, הרימו אותה למערת המכפלה. היא הייתה מאוד מחוברת לחברון בכלל, וגם אנחנו, המשפחה שלנו, זכינו, כי הפעם הראשונה שאחרי מלחמת ששת הימים, שיהודים באו לחברון, אז היה הרב לוינגר, זכרונו לברכה, חנן פור... לא, הרב... הרב דרוקמן, הרב ולדמן, כל זה. אז זכינו, עוד לפני שהתחתנו בדיוק, ממש, לפני החתונה, זה היה ליל הסדר, אז הרב לוינגר פנה אליהם, אמר, בוא, אולי תבוא איתנו לחברון? אמרתי להם, מה אני אבוא? יש לי משפחה, אני צריך ללכת אצל ההורים שלי, לעשות ליל הסדר. תביא גם את ההורים שלך. באמת דיברתי עם הוריי, זכרונה לברכה, ואמרתי, אתם מוכנים לבוא לחברון? כן, כן, למה לא? ואבי לא ישכח את זה לעולם. שאת השבת היה מלון פארק, קראו לזה. והיינו שם וכל זה. וגם אז עוד לא התחתנתי, אגב. לפני האירוסין, אשתי גם הייתה שם. היה לה קשר מיוחד למקום הזה. כן. אז חברון מלשון התחברות. התחברים. אז הרב כאן מרחיב את הדיבור. כן, החיבור כאן, על כן, כיוון שכל זמן הכנה צריכים ישראל לצרף זכות הדורות כולם, נבחרה להיות שם, שם, מקום קבורת האבות, שמורים על כוח התחברות של כל הדורות כולם. שם מתחברים כולם, זה חברון, משום התחברות. כיוון שבזמן ההכנה צריכים הם לשכל האנושי שיצטרף עם התורה. ובזה יופיע על כל האומות העולם אור בעיר גדול מאורה של תורה. על כן נקראת חברון, למה שמורה על החיבור. גם כן קריאת ארבע שמורה על ארבעה זוגות שמצורפים אל האבות, גם כן אדם וחווה, להורות שבעניין זה של עסק ההכנה שעל ידי כן הם צריכים לתורה אחרת, אחת, נצחית, ושעל ידי כן יוצאו משפטיה על ידי השכל האנושי מן הכוח אל הפועל, ותהיה על ידי זה הערה מאור התורה גם כן לאומות העולם. לכן האדם, האדם הוא מייצג את המין האנושי, וכל בני האדם יונו ממנה. על כן בקבורת האבות שבחברון, המורה על זה נכלל גם כן האדם עם האם, על כן נקראת חברון השם חיבור כל הדורות כולם יחדיו, והנולד מזה תורה אחת ומצורפת לשכל האנושי הטבעי גם כן, על ידי זה ייהנו מאורה כל בני האדם, על כן אדם גם כן נכלל ביניהם. באמת מי שמחובר לאבות, יש לו מחובר לשורשים. אנחנו, הדור שלנו, הוא רוכב על כתפיים של מי? של האבות. מישהו, אנחנו מתפלים כל יום, אלוקינו ואלוקי אבותינו. כל תפילה, אתה מתחבר, אופ, יחד, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אז זה חברון שמחברת אותנו, המקום הזה מחבר אותנו. כאן, יש מנהג בישראל להתפלל על קברי צדיקים. המנהג הזה שאנחנו נוהגים מתחיל מחברון, מכלב בן יפונה, שהוא, כמו שחזל אומרים, כשבאו הוא היה אחד מהמרגלים, אז הוא הלך לחברון להתפלל בחברון שלא יחס וכמה ייקשל בעצת המרגלים. ומכאן אנחנו נוהגים ללכת ל קברי צדיקים. אז רב יוסף, אתה הולך לחברון, תתפלל שם. אתה יודע על מה?
חסר על מה? רב ישראל, הגאולה שלמה. קודם כל הבקשות הכלליות, אחרי זה הפרטים.
נכון, מהכלל, כלל ופרט וכלל. ככה זה מתחיל. הדבר השני, ברשותכם, נקרא לגבי עניין של הקבר, מיקומו של הקבר וכל זה. כתוב, והקברה מתים מלפני, לכאורה הקבורה זה מוות, וסילוק החיים, סילוק הנשמה מהגוף, אל עולם הנשמות. דרך אגב, אני מוכרח לומר, עולם הנשמות, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה נוהג ביורצייט, ביום הזיכרון של הרב קוק זצ"ל, לתת דרשה במרכז הרב. ואז, לא כל הדרשות, אבל חלק מהדרשות אומר, אני עכשיו, הוא מדבר בשם אבא, עולם הנשמות. כי מה אבא היה אומר על על המצב הזה או המצב אחר, אז הוא היה מאוד מחובר למצב שהיה אז באותו זמן בעם ישראל. מה אבא היה אומר? גם היום דרך אגב, תלמידי הרב שיהודה, שיש מורכבות, סיבוכים, משהו, אז שאומרים לך, מה הרב שיהודה היה אומר במצב כזה?
אליהו גם אומר את זה על אבא שלו.
מי הרב? כן, גם הוא
נכון.
זה נקרא עולם הנשמות. צריך להבין שאדם זה לא רק גוף. אדם זה גם נשמה. ומכיוון שהוא נשמה, אז מה הנשמה הזאת עושה בשמיים? מה השפעתה? אז הרב כאן מרחיב קצת את הדיבור, מה קורה לנשמה אחרי שאדם נפטר מן העולם. לכאורה קבורה המוות, והם צילוק החיים. צילוק הנשמה מהגוף אל עולם הנשמות. אבל במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית הנשמה. לכן באזכרות שעושים, מה אומרים? לעילוי הנשמה. אתה מביא דברים, כאן מדי פעם מביאים, אומרים לעילוי הנשמה. מה זה עילוי הנשמה? לרומם את הנשמה. זאת אומרת, אותו נפטר שאנחנו אומרים לעילוי נשמתו, בזה שאתה מברך, אתה מרומם אותה, מעלה אותה, אתה לא רואה אותה, אבל אתה מזכה אותה, את הנשמה. נשמה אין מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר הלכו מחיל אל חיל. היא הולכת, הנשמה, ומתעלה לאלה ולאלה, וכל מעשה טוב שהאדם עושה, לעילוי הנשמה, הנשמה עולה. ויש לראות את המובן החיובי של הקבורה הזאת. אמנם, תם הקשר של הנשמות האלה עם הגופות האלה, נכון? אולם נמשכת היא השייכות עם קדושת הקרקע הזאת. זה המקום שהאדם נקבר. עם סגולת חלק זה של כדור הארץ. צריך להבין את עניין רציפות הדורות במובן היותר גדול ויותר עמוק. שהוא השייכות לצור מחצבצן. צור זה סלע. צור. מאיפה חצבו אותנו? מאיפה חצבו אותנו? הביט אל צור חוצבתם. מי זה? אברהם אבינו. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? מה שאנחנו נוהגים להגיד, מעשה אבות, סימן לבנים. זאת אומרת, כל התכונות של האבות נמצאים בנשמה של עם ישראל ובנשמה של כל אחד מישראל. אבל זה לא מספיק כמובן. אתה צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. במילים אחרות, האבות מסתכלים עלינו, מתבוננים בנו. נו, נראה אתכם מוציאים את התכונה שלנו על ידי החיים שלכם. זה נוהג לומר לתלמידים, נוהגים לבוא לחברון. האבות, לא רק שאנחנו מתבוננים בהם, הם מתבוננים בנו גם. הנשמות שלהם, מה קורה עם הבנים? האם אתם הולכים בדרכנו, בדרכי האבות? זה לא מספיק שהנשמה כאן, אלא זה מחייב אותנו. אברהם אבינו, לכן המציאות האלוקית של ההדדיות, העם והארץ הולכת ומשתכללת על ידי המכשיר של קניין כסף, מה שאברהם אבינו משלם. מוקן משתלמת על ידי אמצעי שני, על ידי קבורה בקרקע, יש חיבור אל האבות. עכשיו קונים את מערת, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, דוד קונה את הר הבית, ובשכם וכולי. על הקניין הזה, כותב כאן הרב זצ"ל, שאיכותנו לארץ אינה מתחילה מהקניין. לא בגלל שהוא קנה זה שייך לנו, אלא זה בגלל שאלוקים גזר. ארץ ישראל שייכת לכם. אז מה העניין של הקניין? אם זה שייך לנו, מה צריך לקנות? אז זה כאן מרחיב הרב זצ"ל את דיבורו. שייכותנו לארץ אינה מתחילה מהקניין. היא עובדה אלוקית ממשית מציאותית, סידור אלוקי, הנהגה אלוקית. זה מתחיל מאלוקים אלינו. כן? הקדוש ברוך הוא בחר את המקום הזה, היווה למושב לו. לא אנחנו בחרנו את המקום הזה, אלא הקדוש ברוך הוא בחר את המקום הזה. כן? זה לא היום שאנחנו נמצאים, אפשר נמצאים ברוך השם. אנשים חושבים שכל ארץ ישראל השייכות היא בגלל שכבשנו את המקום, או התיישבנו במקום, או משהו, זה לא נכון. המקום הזה שייך לנו בגלל מי? שהוא גזר שהמקום הזה שייך לנו. עניינו האלוקי המיוחד של ישראל, וערכה האלוקי של הארץ עם עניין אחד, כמו שהוא בחר בנו, ולא אנחנו בחרנו בו, ככה גם גבי ארץ ישראל. ההדדיות האלוקית של חלק אנושות זה, וחלק גיאוגרפי זה, אמנם זו עובדה אלוקית, זה גזרה מוחלטת. זה נגזר מן השמיים שארץ ישראל שייכת. למי? איך אתה יודע, יהושע? חוק ולא יעבור מן השמיים. אך היא גם כן צריכה להתגלות בסדר החיים האנושיים, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות משהו בשביל לממש את הזכות הזאת, כן? בסידורים מעשיים, קנייניים, משפטיים. וכל ענייני ארץ, נזכיר לי את החתן שלי, החתן שלי הקים חווה מעל שכם. ממש, קרוב לשכם. אני שואל אותו, מה אתה עושה שם? הוא לא אדם צעיר. כן. מה אתה עושה שם? אז הוא אומר, מה זה, מה אני עושה? הארץ הזאת שייכת לנו, ואני מתיישב כאן כדי שייך לנו. זה לא מתחיל מזה שהוא מתיישב שם. זה מזה שאלוקים נתן לנו. הוא מגדל עזים בשביל לתפוס מה שנקרא שטח. מה אתה עושה עם העזים? מלא כבשים, אתה יכול עוד למכור אותם. עזים, מה אתה עושה איתם? אני מגדל אותם, הוא אומר לי, בשביל ארץ ישראל. למראה. ארץ ישראל שייכת, בין שהוא התיישב שם, בין שהוא לא התיישב שם. אבל ההתיישבות מוצאה את זה מן הכוח אל הפועל. בכל ענייני ארץ ישראל, הקדושה קיימת בכל אופן. אבל חייבים להכיר בה מצווה להקדישו. קדושה זו חייבת להתגלות ולהתבטא על ידינו בהכרח ובתודעה, בדיבור, בלימוד ובמעשה. הקדושה האלוקית קיימת, אבל צריך לבטא אותה, את הקדושה הזאת. איך לבטא אותה? התיישב בה. לעלות לארץ ישראל, להתיישב. וביטויה על ידינו הוא השלמה. עכשיו אנו מוצאים השלמה זו על ידי קניין כסף. של אברהם אבינו, קודם כל, הופיעה העובדה האלוקית המוחלטת, כן, לך אתננה, אלוקים נתן לנו. ואתה בא אברהם אבינו ומשדר את האתננה הזאת במציאות חייו וכל הדורות אחריו. באמת יאמר, זה הרב ציודה כמובן, יאמר באמת לזכותו של הרב ציודה, שהאמונה המוחלטת שלו, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולא משנה אם כן אתה נמצא בארץ, אתה לא נמצא בארץ, השייכות היא אלוקית, נצחית, קיימת לעד. גם כשהיינו בגלות, 2000 שנה, לא איבדנו את האמונה לרגע אחד של שייכות לארץ ישראל. ובזכות האמונה הזאת, וההשתדלות והתפילות וכל מה ש... בזכות זה, אנחנו היום כאן בארץ ישראל. זה העניין של ארץ זה. אז אם כן, אברהם אבינו קנה את זה, אבל זה לא מתחיל מהקניין. זה מתחיל מהעובדה שהאלוקים קבע שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. בעזרת השם נזכה שכל מה שאלוקים הבטיח לאברהם אבינו יתקיים במהרה בימינו. אמן.